כן. שופטים פרק ד' פסוק א', יש לנו את זה גם בדף, אבל בדף לא רואים את הכל, את כל מה שהייתי רוצה שנראה בתוך התנ"ך, אז שגם התנ"ך יהיה פתוח, וגם הדף, אתם יכולות להסתכל בדף, וכשאני רוצה שתסתכלו בתנ"ך אני אגיד לכם. אתם זוכרות שספר שופטים, נכון, הייתם בכיתה ג' למדתם ספר שופטים? נכון, אז עם ישראל חוטא, זוכרות, ואז ריבונו של עולם מביא עליהם איזשהו אויב שמציק להם, ואז הם מבינים שהם התנהגו לא בסדר והם זועקים להשם, ואז ריבונו של עולם מביא להם מושיע, והוא מושיע אותם מהאויב, זוכרות? יופי. אז היום אנחנו רוצות להיפגש עם דבורה, ומתוך המפגש עם דבורה באמת ננסה, קודם כל נשאל שאלות ואחר כך ננסה בעזרת השם לענות תשובות ונראה לאן דבורה רוצה להביל אותנו, מה דבורה רוצה ללמד אותנו. טוב, אז הפסוקים מתחילים כמו כל אירוע בספר שופטים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ואהוד מת, וימכרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. אז אחרי שאהוד בן גרא מת, אנחנו עושים הרע בעיני השם, וריבונו של עולם מביא עלינו את יבין מלך כנען, ויש לו שר צבא חבל על הזמן. כתוב על סיסרא כל מיני דברים במדרשים, שהוא היה מאוד מאוד חזק ומאוד עוצמתי, וכל מי שפגש אותו ברחוב פחד ורעד, כי הוא באמת היה אדם מאוד מאוד מפחיד. אבל זה לא רק זה. ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזלו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. זה לא רק שהוא מאוד מאוד חזק ועוצמתי, יש לסיסרא סי של טנקים, יש לו 900 רכב ברזל. זה איזושהי טכנולוגיה שהצליחו לפתח אצל הכנענים, ועם ישראל לא יודע איך לעמוד מול זה. איזה צי מאוד 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 גדול של כלי רכב שכאלה, כמו טנקים, אני לא יודעת בדיוק, וזה מציק לנו מאוד וקשה לנו מאוד ומסובך לנו מאוד, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, ואנחנו צועקים. מה כתוב, מה יש בתנ"ך אחרי פסוק ג'? זה לא כל כך רואים את זה בדף. מה רואים בתנ"ך? כן, ומה עוד? מה אין בתנ"ך של בני עקיבא? את לא יכולה לענות. מה יש בתנ"ך? רווח. בנות, תקשיבו טוב, כשיש רווח בתנ"ך זה לא בגלל שנגמר הדפוס, לא, זה לא. כשיש רווח בתנ"ך, הרווח הזה אומר משהו, אנחנו עוד לא יודעת מה הוא אומר. אבל אנחנו, זאת השאלה הראשונה שנשאל. למה יש בתנ"ך רווח? מה קרה שהתנ"ך פתאום שותק? בסדר? זאת השאלה הראשונה שלנו. למה יש רווח אחרי פסוק ג' ולא ממשיכים ישר לפסוק ד'? תשימו לב, הרבה פעמים יש רווחים בתנ"ך, כל רווח אומר משהו. אין רווח בתנ"ך, לא תמיד אנחנו נבין, אבל אין רווח בתנ"ך שהוא לא אומר. בסדר? לכאורה, בסוף פסוק ג', וכשאתם לומדות תנ"ך באמת, אל תלמדו מתנחים של
בני עקיבא.
אני מתנצלת, אני גיליתי את זה במדרשה, לא בבני עקיבא. פשוט תנ"ך קורן, תגידו לבני עקיבא שיתחילו לעבוד עם תנ"ך קורן. תנ"ך קורן? יש להם את תנ"ך קורן? אז זה לא במדרשה, אני לא יודעת מדוע. אני לא, אין לי בעיות עם בני עקיבא, סבבה, רק עם התנ"כים שלהם. טוב, לא רוצה להעליב פה אף קומונרית. טוב, עכשיו מה קורה? נכון, אם בני ישראל צועקים להשם, אז מה צריך לקרות? מה צריך לקרות? מה? לא שמעתי. שישמע, ואז מה הוא ישלח? מושיע, בסדר? אז בואו נראה. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אז אתם מבינות, כאילו עם ישראל צועק, יש איזה רווח, אנשים עוד לא יודעות מהו, ואז הנביא מספר שהנה הולכת להיות אישה שתושיע את ישראל. עכשיו אנחנו רוצות לגלות מי זאת האישה הזאת. מה כתוב על האישה הזאת? כתוב עליה שהיא נביאה, כתוב עליה שהיא אשת לפידות, כתוב עליה שהיא שופטת, כתוב עליה והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. שאלה שנייה, בשביל מה הנביא כותב לנו בצורה גיאוגרפית מדויקת איפה דבורה יושבת? התנ"ך הוא לא ספר גיאוגרפיה. התנ"ך רוצה לומר משהו, מתחיל לדייק, קחי אטלס ותמצאי איפה דבורה יושבת. איפה היא יושבת? בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים. בשביל מה כל האריכות הזאת? מה זה חשוב לדייק איפה היא יושבת? אז תקפצו בבקשה לרש"י, בסדר? יש לכם רש"י מתחת בדף? אומר רש"י, לפי תרגומו של יונתן, יש ללמוד שאין מקרא זה כמשמעו, ואין אלו סימני מקום ישיבתה. אומר לנו רש"י, אם את חושבת שמה שכתוב בתנ"ך זה גיאוגרפיה, להגיד לך שתמצאי איפה היא ישבה בדיוק, אז לא. אומר רש"י, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו תזכרו שרש"י הוא מפרש את הפשט, הוא לא כותב סודות ורזים. אז בואו נראה מה רש"י אומר. למה כתוב שהיא יושבת בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים? תקשיבו מה רש"י אומר. אלא למדנו שאישה עשירה הייתה, ומן המקומות האלו הייתה פרנסתה. אז מה כתוב פה? בכלל לא כתוב איפה היא ישבה. כתוב באיזה מקומות היא התפרנסה. תקשיבו טוב. והיא יושבת בעירה עטרות שמה, תחת תומר, תמרים היו לה ביריחו, וכרמים ברמה, וזיתים בבקעת בית אל שהוא מקום שמן, ואפר חבר בהר אפרים בתור מלכה. אומר אני שמוכרין אותה ליוצרי חרס, ויש פותרים אפר חבר שדה חיטה כמו שדה הלבן. אז מה רש"י עזר לנו? רש"י אמר לנו, למה כתוב את כל המקומות האלה? פה היה לה זיתים, פה היה לה כרמים, פה היה לה חיטה. מה זה קשור? מה זה קשור לסיפור? מה זה מעניין אותי שהיה לדבורה כל מיני חלקות חקלאיות? אז רש"י במקום לעזור לנו, הוא רק מסבך אותנו יותר, מקשה עלינו, כן? לא הבנתי, בסדר, זה לא איפה שהיא יושבת. אבל מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי שהיא גידלה זיתים שם, היא גידלה כרמים של ענבים שם, היא גידלה תבואה שם? מה זה מעניין? זה לא עכשיו שיעור באגרונומיה, נכון? אז זאת עוד קושיה, בסדר? הקושיה הזאת מתחלקת לשתיים. אחד, למה צריך להיות כתוב את זה? בשתיים, מה רש"י מסביר? לא הרגשתי שרש"י עזר לנו במשהו. תכתבו את השאלות. אולי אני לא אגיד לכם תשובות. אני ממשיכה בפסוקים. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, ומשכתי אליך אל נחל גישון את סיסרא, שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו, ונתתיו בידיך. אם דבורה הנביאה הייתה באה אלייך ואומרת לך, הלא ציווה השם אלוקי ישראל לכי, מה היית אומרת לדבורה? מה היית אומרת לה? הנה אני, נכון? דבורה הנביאה, לא עכשיו איזה מישהו, סתם. דבורה הנביאה אומרת לברק, הלא ציווה השם אלוקי ישראל לך. מה היינו מצפות שהוא יגיד לה? בוודאי, זאת אומרת, אני רץ, אני טס, אני כולי מסור למשימה. מה אומר לברק? ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא אלך. גם זה קשה. איך זה יכול להיות שדבורה הנביאה אומרת לברק, הלא ציווה השם אלוקי ישראל לך, והוא מתחיל לתת לה, לעשות לה תנאים. אם את תבוא איתי אני אלך, אם את לא תבוא איתי אני לא אלך. ממתי על דבר השם אומרים, נראה מה יהיה. אני אחשוב על זה. קושייה ברורה. אז גם על הקושייה הזאת אנחנו נראה את הדברים של רש"י ואת הדברים של מדרש אליהו רבה, ואחר כך נראה מה יש לנו לומר. אומר רש"י, אנחנו מתחת לפסוקים, הלא ציווה ביד משה כי אחרם תחרימם. אני מקריאה גם את אליהו רבה כדי שנבין מה רש"י אומר. ותומר הלא ציווה, מה תלמוד לומר הלא ציווה? אלא כך אמרה לו, לא כך כתוב בתורה, ודרשו השופטים היטב, ומה העניין של אחריו? כי תצא למלחמה על אויביך. אומר המדרש ואומר רש"י, דבורה לא אומרת לברק נבואה. דבורה אומרת לברק משהו שהיא למדה מהתורה. היא הייתה גם נביאה, והיא הייתה גם תלמידה חכמה. היא מעבירה לו שיעור. היא אומרת לו, אני אומרת לך שאתה צריך לצאת למלחמה. איך אני לומדת את זה? אני לומדת את זה מסמיכות פרשיות. כתוב בפסוק אחד, ותרשו השופטים היטב, כתוב מיד אחר כך, כי תצא למלחמה על אויביך, אז אני מודיעה לך שאתה צריך לכבוש עכשיו את הארץ מסיסרה. אז זה לא נבואה, זה לימוד, ואנחנו צריכות להבין למה דבורה מלמדת את ברק את השיעור הזה, למה היא מעבירה לו עכשיו שיעור, ומה ברק מבקש מדבורה כשהוא אומר לה, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. טוב, אנחנו בינתיים רק בשאלות. כן, מה הוא אומר לה? מה הוא מתכוון כשהוא אומר, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי? מה היא רוצה ללמד אותו בשיעור הזה? בשביל מה היא עושה לו שיעורים? יש בעיה, בסדר? יש בעיה, יש אויב. תגידי לו, לך. למה אתה חייב לעשות לו שיעורים? אני לומדת את זה דרך התורה, שאני זאת שצריכה להגיד לך ללכת להילחם. מה זה השיעור הזה? טוב. אז כדי לברר את הדברים, אנחנו נחזור אחורה לספר יהושע פרק י' ז', ואנחנו ננסה למצוא מה קרה לפני הסיפור שלנו, כשיהושע עסוק בחלוקת הנחלות לעם ישראל, ואנחנו נראה מה קורה שם. ותכף תראו איך זה קשור לסיפור שלנו, טוב? אז בפרק י"ז, שבט יוסף באים ליהושע, בסדר? אפרים ומנשה. ואנחנו עסוקים בחלוקת הארץ לנחלות. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני השם. שבט יוסף באים ליהושע ואומרים לו, תקשיב, אנחנו המון 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 אנשים. בעצם שבט יוסף זה גם אפרים וגם חצי שבט המנשה. אומרים שבט יוסף ליהושע, אתה נתת לי נחלה מדי קטנה בשבילי. אני צריך נחלה הרבה יותר גדולה. אומר עליהם יהושע, ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה וברת לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי יץ לך הר אפרים. אומר להם יהושע, אם אין לכם מספיק נחלה, אתם מוזמנים לעלות אל ההר. אני רוצה רק להראות לכם את הנחלה של מנשה ואפרים, כדי שתבינו במה מדובר. סליחה שלא צילמתי לכולם. עד פה, מלמטה עד פה, זה יהודה ובנימין. מלמעלה עד פה זה שבטים אחרים, וכל זה זה אפרים ומנשה. אפרים ומנשה קיבלו את הנחלה הכי גדולה. מהים ועד הירדן, ומאזור ירושלים ועד אזור עמק ישראל. זה משהו ענק, ענק בענקיותו. למה שבט אפרים, למה שבט יוסף, למה בני יוסף, אומרים ליהושע שאין להם מספיק נחלה? חמודים, אתם קיבלתם את הנחלה הכי גדולה. יש לך נחלה בלי סוף. למה אתם מתלוננים? למה אתם אומרים שזה לא? אומר להם יהושע, תעלו אל ההר. מה אומרים לו שבט יוסף? ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק ישראל. אומרים שבט יוסף תשובה מוזרה. שבט יוסף אומרים ליהושע, אנחנו לא יכולים לעלות אל ההר, אנחנו לא יכולים לכבוש את ההר, ובעמק יש רכב ברזל של הכנעני. שמעתם על הרכב ברזל של הכנעני? זה מה שראינו בפסוקים של דבורה. הרכב ברזל של סיסרא זה לא מהיום ולא מאתמול ולא משלשום, זה עוד מתקופת יהושע. אומרים שבט יוסף ליהושע, להר אנחנו לא יכולים לעלות, לעמק אנחנו לא יכולים להגיע, בגלל שיש שם רכב ברזל, אז אין לנו איפה להיות. אומר להם יהושע, ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יער הוא וברתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזלו, כי חזק הוא. יהושע כאילו לא מתייחס למה ששבט יוסף אומר. יהושע אומר להם, אתם תלכו ותעלו על ההר, ותכבשו את ההר, ואחרי שתכבשו את ההר, אתם תגיעו לרכב ברזל, ואתם תוכלו גם לנצח אותו. מה כל כך קשה לשבט יוסף? למה שבט יוסף לא רוצים לעלות אל ההר? למה שבט יוסף רוצים להישאר לגור בגוש? איך קוראים לגוש הזה היום? גוש דן. כמה אנשים גרים בגוש דן? מישהי יודעת? כמה? כמה מיליונים, לא? ואיך הם גרים שם? בבניינים גבוהים, גבוהים, גבוהים. למה כל כך הרבה אנשים גרים שם? מה אתם אומרות? יש שם הכל, נכון? יש כל מה שאת רוצה. את רוצה ללכת לקניון, את הולכת לקניון. את רוצה למצוא את הרופא הכי טוב, את הולכת לרופא הכי טוב. את רוצה לקנות דברים הכי מוצלחים. הכל יש שם, הכל טוב. כמה אנשים רוצים לעלות על ההר? תכף נברר. תכף נדבר עם האנשים שגרים על ההר. עוד מעט. למה שבט יוסף מתלוננים? יש שתי הבטחות בכיבוש הארץ. יש הבטחה אחת, תסתכלו רגע במקור השישי, טוב? והיה כי יביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת ואכלת ושבעת. יש מקומות שעם ישראל מגיע ומקבל הכל על מגש של כסף. העמים ברחו, את רק צריכה, נכון, אתם עוברות לפעמים בחברון, אתם רואות בתים כאלה ואת אומרת לעצמך, אחרי שהם ילכו, אני אבחר את הבית הזה. לא קרה לכם אף פעם? אתם יודעות שהערבים יודעים לבנות בתים. שמעתם על זה פעם? מוכשרים בזה. יש שבטים שהגיעו, ופשוט הדבר היחיד שהם היו צריכים לעשות זה להחליט מי מקבל את הבית הזה, מי מקבל את הבית הזה, מי מקבל את השדה הזה, מי מקבל את השדה הזה. כלום! הכל על מגש של כסף. את רוצה הכל על מגש של כסף? הכי שווה, לא? שווה או לא שווה? יש סוג כזה של כיבושים. אבל לא רק כיבושים כאלה היו. תסתכלו בבקשה במקור הרביעי. את אימתי השלח לפניך, ועמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החבית הכנעני ואת החיטים מלפניך, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת. פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. יש שבטים שנכנסים לארץ ישראל והם לא צריכים להתאמץ, הם לא צריכים לעבוד קשה, הם מקבלים את הכל בפשטות ובזרימה ובטבעיות והכל טוב. אומרת התורה, יהיו גם שבטים שיצטרכו לעבוד קשה, שזה לא יקרה מיד, שיהיה מסובך, שיהיה מורכב. תהפכו רגע את הדף. יש מקומות שבכלל, בכלל, בכלל, בכלל לא יהיה פשוט. למה שבט יוסף אומר ליהושע שהם לא יכולים לכבוש את ההר. למה? ליהושע היו מלחמות עם מלכי הצפון, היו לו מלחמות עם מלכי הדרום, היו לו מלחמות ביריחו ובאי. מה קרה עם ההר? למה הם אומרים לו שהם לא יכולים? היו כל כך הרבה מלחמות, הצלחנו לנצח כל כך הרבה עמים. למה שבט יוסף אומרים ליהושע שהם לא יכולים לכבוש את ההר? מה אתם אומרות? שמה, שמה? אולי הם לא?
לא יודעים, הם מוכשרים.
כן, אז מה? מה יכולה להיות בעיה בהר?
אולי תחתות את זה, הם לא... הם בלמטה, וגם השבטים האחרים לא...
אולי? מה, איזה עוד בעיות יכולות להיות? כן, אתם אומרות שאם יש שם לוחמים, אז זה קשה להילחם בהם. למה, אם יש שם לוחמים, למה יהושע לא כובש את ההר? נכון, יהושע כובש את כל הארץ. אז מה קרה עם ההר הזה? מה אתם אומרות? מה כל כך קשה בהר? מה יכול להיות? אם לא היו שם לוחמים, מה יכול להיות שהיה שם? אם אין אנשים במקום, אז מה יהיה שם? מה? חיות רעות, ג'ונגל, לא יודעת. בהר לא היו אנשים. בהר לא גרו אומות אחרות. למה הם לא גרו בהר? כי קשה לגור בהר. הרבה יותר קל לגור במישור, שיש לך הכל לידך, את לא צריכה לטפס, את לא צריכה לעבוד קשה, את לא צריכה להתאמץ, הכל טוב, הכל נפלא. אומרים שבט יוסף ליהושע, ההר הזה זה ג'ונגל, אין שם כלום, שום דבר. מה יש שם? יש שם חיות רעות. יש שם צמחייה סבוכה. אף אחד מעולם לא התיישב על ההר הזה. אין לנו מושג, א', איך להתגבר על כל החיות הרעות. אין לנו מושג, איפה יש מים על ההר הזה? אין לנו מושג מה אפשר לגדל על ההר הזה. אנחנו לא מכירים את השטח בכלל. אומרים שבט יוסף ליהושע, אין לנו כוח לכבוש את ההר. אנחנו רוצים להצטופף במישור ולהיות בגוש דן ושיהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים ולא נתחיל להסתבך. אומר להם יהושע, זה באמת קשה לכבוש את ההר, זה באמת קשה לקחת זקנים ונשים וילדים וללכת למקום לא ידוע ולא מוכר ולהתחיל לחפש מה אפשר לגדל על ההר הזה? אף אחד לא יודע. אולי אפשר לגדל שם זיתים, אולי לא. אולי אפשר לגדל שם ענבים, אולי לא. אולי אפשר לגדל שם תבואה, אולי לא, אנחנו לא יודעים כלום. איפה יש שם מים? איך נמצא מים? זה לא כמו במישור. במישור אתה חופר, אתה מוצא מים. איך תחפור בהר? זה יכול להיות מלא 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 עומק. שבט יוסף אומרים ליהושע, אין לנו כוח. אין לנו כוח בשביל זה, אנחנו לא רוצים. לא רוצים לעבוד קשה. עזוב אותנו מההר. שישאר ג'ונגל, שישארו שם חיות, שיחיו שם בטוב. אין לנו כוח, אנחנו רוצים מקום אחר. אומר להם יהושע, הסיפור שלכם זה לעלות על ההר. מי רוצה לעלות על ההר? אף אחד. כולם רוצים להישאר במישור, שהכל יהיה פשוט, שהכל יהיה נוח, שלא נצטרך להתאמץ. אומר להם יהושע, אתם הולכים לכבוש את ההר, זה יהיה ארוך, זה יהיה קשה, אתם תנסו, ולפעמים תצליחו, ולפעמים תטעו, ואתם תיקחו את הילדים שלכם ואת הנשים שלכם, ולפעמים הם יבכו, וזה יהיה מסובך, וריבונו של עולם אומר שאתם צריכים לטפס על ההר הזה, שאתם צריכים לכבוש את ההר הזה. ואתם, זו המשימה שלכם, למרות שיכול להיות שיש שבטים אחרים שאצלם הכל בנוחות ובקלות וברוגע. בטח סיפרתי לכם פעם, ישיבת חספין הגיעו להתארח בקריית ארבע, ומישהו משם בא לבקר אותנו. אז אמרו לנו, וואי, אצלכם כל מקום שצריך להגיע צריך לטפס ולהתאמץ ולנשום לאט, וזה קשה. אצלנו הכל מישור, אף פעם אנחנו לא צריכים לטפס, אף פעם אנחנו לא צריכים להתאמץ. אמרנו, נכון, חברון, ככה זה חברון. כדי להגיע לחברון צריך להתאמץ, כדי להגיע לחברון צריך לעבוד קשה, צריך לטפס בהר. הסלעים של חברון הם מחוספסים, הם לא חלקלוקים, כמו האבנים שנמצאות בנחל. שבט יוסף, אין להם ברירה, הם מתחילים לטפס על ההר. והם מתחילים לגלות לאט לאט מה טמון בחובו של ההר הזה, איזה ברכה יש בו, ומה נכון לעשות שם, ואיך מתנהלים שם, ואיך אפשר לסדר שם חיים. וכמה זמן זה לוקח להם? זה לוקח להם המון זמן. זה לוקח להם שנים, עד שהם מצליחים להרגיש שזה הבית שלהם. ועד שהם כבשו את ההר, הם היו הרבה לילות שהם בחו, והיו הרבה לילות שהם הרגישו שהכל חשוך ומסובך. ולפעמים ריבונו של עולם מבקש ממך לטפס על הר. ומה זה לא בא לך לטפס על הר הזה? ומה זה בא לך לעשות כביש עוקף ולהגיע מהצד השני בלי לטפס? נכון, את רואה שיש לך חברות שאולי הרבה יותר קל להם, ואולי הרבה יותר פשוט להם, ואולי המציאות כביכול יותר מאירה להם פנים. ריבונו של עולם מסדר לכל אחת הרים משלה. ומי שתנסה לעקוף את ההר ותגיד שאין לה כוח והיא לא מסוגלת, ואיך זה יכול להיות שזה קורה רק לה, ולמה היא תקועה בתוך הניסיון הזה ולא מצליחה לטפס, ריבונו של עולם לא מוותר. מי שצריך לכבוש את ההר, הוא חייב לכבוש אותו. מי שחייב לטפס על ההר, לא יהיו לו הנחות. למה דווקא שבט יוסף צריכים לטפס על ההר? למה כל השאר היה להם כל כך פשוט? זה סודות אלוקיים, אנחנו לא מתעסקים בסודות אלוקיים. אבל לכל אחת בחיים שלה יש הרים. וכל אחת מן הסתם הייתה מעדיפה שחייה היו מישור. אבל זה לא הולך ככה בעולם הזה. בעולם הזה ברור שיש גם מישור. אבל הרבה פעמים, כדי להגיע למקום יותר מבורך, יותר אמיתי, יותר טוב בשבילך, ריבונו של עולם מבקש שתטפסי. זה לא קל לטפס על ההר. ואמרנו גם הוא לא מוכר, וגם את לא יודעת בדיוק איך את צריכה להתנהל שם, והיית מעדיפה שהכל יהיה פשוט וקרוב. ואין כזה דבר לוותר על הטיפוס. מי שתנסה לוותר על הטיפוס ותעשה כביש עוקף, בסוף היא תראה שהגיעה לאותו מקום בדיוק. מה קורה עם דבורה? למה יש רווח בין פסוק ג' לפסוק ד'? למה זה לא המשך ישיר? זה היה אמור להיות כמו כל הסיפורים בספר שופטים, שיש לנו מישהו שמציק לנו, קוראים לו סיסרא, קוראים לו יבין, ואז אנחנו צועקים, זה מה שכתוב בפסוק ג', ואז תגיע דבורה. לא, יש רווח. וגם כשדבורה אומרת לסיסרא שיצא להילחם, אז זה מסיבה אחרת. מה אומרת באמת דבורה לברק? דבורה אומרת לברק, כל השנים ששבט יוסף צריכים לכבוש את ההר, אין לנו יכולת בשום פנים ואופן להגיע אל העמק. מי שהייתה פעם בעמק המעיינות? תהילה אברהמי. קפצה לשם. עמק המעיינות, קודם כל זה עמק, לא צריך לטפס לשום מקום. כל חור כמעט שאת מגיעה יש מים. מתי יש מים? כל השנה, נחל הקיבוצים. עשית פעם מסלול בנחל הקיבוצים? או בעין מודע, או בעין צמד, או בעין, איך קוראים לזה, בעין הנציב? גם שם יש מעיין. כל חור שאת הולכת יש שם מים, כל חור שאת מגיעה יש שם מעיין. לא מגיעים לעמק בחינם. דבורה יודעת שזה שיש רכב ברזל בעמק, זו תוכנית אלוקית. הרכב ברזל חוסם אותנו מלבוא אל העמק עוד מספר יהושע. למה הוא חוסם אותנו? כי אם לא יש שם רכב ברזל, כולנו נתכווץ בעמק ונשאיר את ההר נטוש. למה לעלות על ההר אם יש מעיינות כאלה כיפים בעמק? למה לעלות להר כשכל כך נחמד במישור? אומרת דבורה לברק, רק אחרי ששבט יוסף כבשו את ההר. מה זה כבשו את ההר? כבשו את ההר הכוונה שעכשיו הם כבר לא מוכנים לוותר עליו. הם הזיעו והם עבדו והם עמלו והם התאמצו והם בכו והם ניסו והם טעו והם נפלו והיה קשה. רק אחרי שברור להם שהם שייכים אל ההר הזה והם לא יוותרו עליו, רק אז אומרת דבורה לברק, עכשיו הגיע הזמן שנתגבר על הרכב ברזל. עכשיו הגיע הזמן שנקבל את העמק. אם היינו מקבלים את העמק מלכתחילה, היינו שוכבים לנו בנחת ליד המעיין ומשאירים את ההר לחיות הרעות ולג'ונגל. אי אפשר ככה לכבוש את הארץ. אומרת לך דבורה, את רוצה להגיע אל המעיין? את רוצה להגיע למים חיים, צלולים, מתוקים, נעימים? כולם רוצים להגיע לשם. אבל לפעמים כדי להגיע למעיין חייבים להסכים לטפס על הרים, חייבים להסכים להילחם, חייבים להסכים לעבוד קשה. אחרי שאתה עובד קשה ומגיע למעיין, אתה הרבה יותר מעריך את המתיקות שלו, את הצלילות שלו, את הרעננות שלו. אתה הרבה יותר שמח בזה שהגעת, אתה הרבה יותר מרגיש שזה שלך. יהושע אומר לשבט יוסף, אתם הולכים לעלות אל ההר. הם אומרים לו, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא יכולים, זה לא קשור אלינו. הוא לא עונה להם בכלל, הוא לא נותן להם עצות פרקטיות. הוא אומר להם, אתם תעלו, ואחרי שאתם תעלו, אתם גם תורישו את הכנעני, כי רכב ברזל לא. כמה זמן זה ייקח? זה ייקח המון שנים. זה ייקח הרבה מאוד שנים. כשדבורה מבינה שעכשיו הגיע הזמן, אז היא לא שולחת את ברק, היא עושה לימוד. היא לא שולחת את ברק כמו הסדר הרגיל בספר שופטים. לא יש פה עצירה, יש הפסקה. ההפסקה זה שלא נחשוב שהם יורדים להילחם בסיסרה רק בגלל שעם ישראל זעקו. לא. הם יורדים להילחם בסיסרה כי עכשיו הם ראויים לעמק המעיינות, כי הם עבדו קשה בשביל להגיע אל המעיין, כי הם מסרו את הנפש בשביל להגיע אל המעיין. וזה הלימוד שדבורה מלמדת את ברק. היא מסתכלת על המציאות והיא אומרת לברק, עכשיו אני יודעת שתצליח. כל השנים הארוכות לא הצלחנו לנצח את רכב הברזל של כנען. לא הצלחנו, למה? כי עוד לא כבשנו את ההר לגמרי. את יודעת שיש בנות שפוגשות בחור אחד ואופס מתחתנות איתו, זה קורה? ויש בנות שפוגשות עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכבר אין לה כוח שוב להתלבש יפה ושוב לספר על החיים שלה ושוב להסתכל בעין טובה ושוב לדאוג מה יצא מזה, אין לה כוח. והיא אומרת לעצמה, למה ריבונו של עולם סידר לי את ההר הזה, אין לי כוח לטפס עליו, לא רוצה הרים, לא רוצה. אומר יהושע אומר את זה לשבט יוסף, יהושע אומר את זה לנו, יש בחיים שלנו הרים, זה לא סתם שיש הרים במציאות. אי אפשר שהמציאות תהיה רק מישור, זה לא סיפורו של עולם הזה. בעולם הזה יש, בוודאי שיש מישורים, אבל יש הרבה הרים שתצטרכי לטפס. את תבואי פגישת עבודה, בסדר? יעשו לך רעיון, האם אפשר לקבל אותך לעבודה. ויכול להיות שגם חברה שלך תבוא והיא תתקבל ואת לא תתקבלי. אני לא יודעת למה. אבל אם נדע שבעולם הזה, כשיש לך פתאום תחושה שאת עומדת מול הר, שאת לא תצליחי לעולם לטפס, תאמיני שאחרי שתכבשי את ההר הזה, תמצאי את המעיין שלך. לא תמיד למצוא את המעיין זה פשוט. לא תמיד למצוא את המעיין זו דרך קצרה. למה יש כאלה שקיבלו את הנחלות שלהם בפשטות? לא יודעת, זה סודות אלוקיים. סודות אלוקיים. היום כשנוסעים על ההר, נכון? זה ההר שלך. הכל שם מלא קרמים וזיתים ויישובים. היום ההר הזה מאוד 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 אהוב. אבל מי הראשונים שהחליטו לעלות ולטפס ולתרוח ולעמול ולהתייגע על ההר הזה? זה בני יוסף, זה שבט יוסף. כן.
נראה שכאילו...
זה כיף שסוף סוף מישהי שואלת משהו, אני מתרגשת, כן.
שבט יוסף באמת שכאילו עומלים ולכבוש את ההר ולשבת וזה, אבל בסוף כאילו דבורה מישהי שולחת עם ברק כאילו...
זה שבטים אחרים.
נכון,
אנחנו ביחד, נכון, את צודקת, אבל אנחנו אומה אחת. הם פותחים את השער, אי אפשר לפתוח את השער לעמק המעיינות, בלי שקודם ההר יהיה שלנו, אנחנו אומה אחת.
אבל זה לא כאילו ראוי את השמישי,
יכול להיות, אבל אני חושבת שזו משימה לאומית, את מבינה? שזו משימה לאומית של כולנו, שאנחנו נכבוש את כל ארץ ישראל. אז בהתחלה כבשנו שוב במלחמות הניסיות שהיו לנו עם יהושע, ופתאום הגענו להר ועצרנו, אמרנו לא, זה אין לנו כוח. אנחנו ביחד, אנחנו עובדים ביחד. כולם כבשו בשביל כולם, את זוכרת. זה לא שכל שבט נלחם על הנחלה שלו.
נכון, אבל בסוף כאילו כן, כאילו כל שבט עבד כזה גם בנפרד, כאילו כמו ששבט יהודה גם כאילו
עשה מלחמה. כן, היו קצת. אבל בסוף זה בשביל לכבוש את הארץ. אי אפשר שהארץ תהיה שוממה, אי אפשר שהארץ לא תהיה כבושה. ובאמת מי רוצה את הארץ? אף אחד לא רוצה אותו.
למה אף
אולי עזרו להם? אני לא יודע. יכול להיות שעזרו להם. יכול להיות שהם הביאו אגרונומי משבט אחר, או טכנולוגי משבט אחר, יכול להיות. אבל בסוף, זה של, בסוף הנחלה היא שלהם. בסוף הם אומרים לו, אין לנו מספיק מקום. אבל זה משימה לאומית. בסדר? כן. כן. תסתכלי בגמרא במסכת, אני אגיד לך באיזה מסכת, ואת כותבת לכולנו בדף. זה צריך להגיד לך כל אחד מי כתב אותו. את לא, פותחת, אני אגיד לך בדיוק את המקור בגמרא, ואת כותבת לכולנו, את מחלקת לכל אחד דף, מי כתב כל ספר. לא, אני אגלה לך איפה זה, את לא צריכי לחפש את זה, כי כל ספר מישהו אחר כתב, חבל. ככה בזכות השאלה שלך נדע כולנו. שווה? את יודעת מה, אל תכתבי את זה, תצלמי את זה בפלאפון ותשלחי לכולם, בסבבה? מה יש? הר! או, איזה הר גבוה! רגע, אז אני חוזרת רגע לדבורה. זוכרות שאמרנו שכתוב שם שיש לה קרמים בבית אל, זיתים ברמה, זה בבקעת, זה בהר אפרים. זוכרות שאמרנו למה רש"י כותב את זה? כי רש"י מגלה לנו בסוד שבאמת אנחנו עכשיו יודעים מה מתאים לגדל בהר. יודעים בדיוק שתמרים זה ביריחו, וכרמים זה ברמה, וזיתים זה בבקעת בית אל, ואפר חבר זה בהר אפרים. זה אומר, למה זה כתוב? זה אומר שבאמת גילינו את הסודות שתמונים בהר הזה. מה נכון לגדל בהר הזה? מה לא נכון לגדל בהר הזה? כלומר, כשרש"י כותב את זה, הוא אומר, זהו, כבשנו את ההר, ההר הזה שלנו, אנחנו מכירים אותו מצוין. יכול להיות שניסינו עוד גידולים, יכול להיות שניסינו עוד דברים, אנחנו לא יודעים מה היה. אבל עכשיו, כשדבורה שם, זה בדיוק הערים האלה, זה בדיוק מה שקוראים היום בנימין ושומרון. כל מה שנקרא היום בנימין ושומרון, זה האר ששבט יוסף כבשו. וזה שיש לדבורה אקרמים, זיתים, תבואה, כל מה שיש לה, זה ביטוי לזה שהאדמה מאירה את פניה אלינו. היא כבר מברכת אותנו. היא נותנת לנו את תנובתה. אז שוב, הרווח זה בגלל שזה לא סיפור רגיל בספר שופטים, לא. דבורה לא אומרת לברק רק בגלל שצעקנו. דבורה אומרת לברק כי היא לומדת את המציאות והיא לומדת את דבר השם, והיא אומרת לו, ועכשיו הגיע הזמן. עכשיו אני יודעת שאתה תנצח את ישרה. איך זה יכול להיות שרכב ברזל שמאות שנים לא הצלחנו להתגבר עליו, פתאום אנחנו נצליח, איך היא יודעת? בגלל שכבשנו את ההר. ותסתכלו רגע בפרק, לא בדף, בפרק שלנו כתוב בפסוק תתוו, וירם השם את סיסרה ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרה מעל המרכבה וינוס ברגליו, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרה לפי חרב, לא נשאר עד אחד. צי של 900 רכב ברזל ששנים ארוכות לא הצלחנו להקות אותו, לא הצלחנו, פתאום אנחנו מצליחים. למה? כי עכשיו מגיע לנו להגיע לעמק. עכשיו כבר כבשנו את ההר, ואף אחד מההר לא ירצה לרדת. כבר אף אחד לא יגיד ליהושע, לא בא לנו על ההר, זהו, ההר הוא שלנו. אחרי שתכבשי את ההר, ריבונו של עולם מבטיח לך שתגיעי למעיין של המים הצלולים והמתוקים ורעננים, וזה חיכה לך. זה חיכה לך, וזה לא יכול לקרות לפני כן. זה לא. את לא יודעת למה את תפגשי את האיש שלך בזמן ספציפי, ולמה תחכי לו, לא את, את לא תחכי לו. למה מישהי אחרת תחכה לו ותיפגש עם עוד מישהו ועוד מישהו, והיא תתאכזב והיא תצטער והיא תבכה, למה, למה? כי יש זמן מדויק שבו את צריכה למצוא אותו, ואת צריכה לעבור תהליכים בחיים שלך כדי שתצליחי לפגוש אותו באמת כמו שאת צריכה לפגוש אותו. ואם זה יקרה לפני, אז את לא תביני שזה האיש שלך, כי עוד לא עברת מספיק תהליכים בחיים, לא טיפסת על מספיק ערים כדי לדעת להגיד זה האיש שלי. אז זה רק דוגמה, בסדר? אתם תמצאו מאוד מהר בעזרת השם את הבעל שלכם. אבל זה דוגמה גם להרבה דברים אחרים. בחיים שלנו יש לנו ערים שאין לנו ברירה אלא לטפס עליהם. נכון, זה קשה, נכון. נכון, זה מורכב, נכון. אבל זה חלק מסיפור חיינו. וכמה שננסה לדלג על הערים האלה ולמצוא דרכים אחרות, זה יבוא לנו בהפוכה. אין מצב, ריבונו של עולם לא יוותר. וכשמגיע הרגע, אז כל הרכב של סיסרא נמס, נעלם. לא נשאר ממנו כלום. למה? כי עכשיו אנחנו ראויים לעמק. כי עכשיו מגיע לנו להגיע אל המים הזכים, אל המים הצלולים. תסתכלו בבקשה בשני המקורות האחרונים. הרב מתאר איזה כאב, איזה מורכבות, איזה הר שצריך לכבוש, בסדר? וזה מאוד מאוד כואב, זה מאוד מאוד קשה. אומר הרב, מתכנסים הם לפעמים, בסדר? זה קורה לפעמים, זה לא קורה תמיד. בתוך הלב כל ייסורי העולם. אדם מרגיש שכל כך קשה לו, כבר אין לו כוח לטפס, כבר אין לו כוח להתאמץ, כואב לו, כואב לו הלב, כואב לו הגוף, אין לו כוח. כל עינויי הנשמות ועינויי הגופות, יש כאלה רגעים בחיים שלנו, שאת מרגישה שאת כבר לא נושמת, ומתי תגיעי לפסגה הזאת? את כל פעם נראה לך שהיא רק הולכת ומתרחקת. האדם אינו מוצא מנוח ללבבו. חפץ הוא בתיקונו של עולם, והעולם עומד לעומתו בכל כיעור וניבול, בכל עוצב ויגון קודר שלו. תדמיינו, תדמיינו את שבט יוסף. עולים עם הפקלאות שלהם, עם הנשים שלהם, עם התינוקות ועם הילדים, ואין להם מושג מה יהיה. יש שם ג'ונגל ויש שם חיות רעות, והם לא יודעים אם יהיה מים להשקות את הילדים, והם לא יודעים מה הם יאכילו. והם עולים, הם מטפסים. ונפשו בוכה במסתרים. מי ינוד לו? מי ינחמו? המציאות קשה מברזל, והיא מטפחת על פניו. כן, הוא מרגיש שיש איזה חומת ברזל שלא נותנת לו לעבור, שלא נותנת לו להגיע, שלא נותנת לו לפגוש את האור. הכל חסום. מי ינוד לו? מי ינחמו? רגע, ואם את הפחת על פניו, מתכנס האדם בתוכיותו כחומת בקליפתו ומנוח עין. הומה אז מקרב נשמתו למקור הישע, למעיין האושר וההרמוניה של כל היש. אם נמשיך לטפס, בסוף נגיע. אל תסתכלי אף פעם בחיים שלך, בחיים, אל תעשי השוואות. בחיים אל תסתכלי ימינה ושמאלה. בחיים אל תגידי למה אצלה זה ככה ואצלי זה ככה. זה לא הסיפור. אנחנו לא עושים השוואות למי שנמצא מימיננו ומשמאלנו. לך יש את הסיפור שלך, ולך יהיו את הערים שלך שאת היא חייבת לטפס. ואם לא תטפסי, זה לא ילך, זה לא יהיה. אל אלוהים דלפה נפשי כמים קרים על נפש עייפה, באה שמועה טובה ממקור חי העולמים. בסוף את תגיע אל המים, אל המים הקרים שיהיו על נפש עייפה. זה בתנאי שמה? זה בתנאי שאת אומרת בענווה לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני מאמינה שאתה איתי. אני מאמינה שאתה איתי בכיבוש הזה של ההר. אני מאמינה שאני לא לבד. אם תעצמי עיניים חזק, אפילו תרגישי שהוא נותן לך יד, אפילו בתוך החושך, אפילו בתוך הכאב, אפילו בתוך הבכי, תרגישי שריבונו של עולם נמצא איתך. אומר הרב בשמונה קבצים, וזה האותיות הקטנות שם בצד, ותקשיבי טוב כי זה חשוב. לא נבראו עיכובים בעולם, בין עיכובים גשמיים, בין עיכובים רוחניים, כדי לעכב דברים. כשאת שואלת את עצמך, אבל למה אני לא מצליחה? ולמה זה כזה מסובך? ומתי החומה הזאת תישבר? תדעי שכל עיכוב שיש בחיים שלך זה תוכנית אלוקית מדויקת שלך. ועוד שנייה נגמור את המשפט ותשאלי. כל העיכובים שבעולם הם באו למה? כדי לחזק על ידי ההתעכבות עוד יותר ויותר את זרם ההורה. העיכובים בחיים שלי זה בשביל שאני אגיע אל האור ברגע הנכון. כדי שהאור יהיה יותר בהיר, כדי שהאור יהיה יותר חזק, כדי שהאור יהיה יותר משפיע. מה את שואלת?
אם כאילו, אני אתכם מספר לי, אבל אם אתה יכול להסתכל על החיים במקום שהוא מצפה לדברים יותר לא בדרך פשוטה, אבל באמת הם יגיעים דברים מורכבים, אז כאילו...
כן, כן. אנחנו...
או שזה הסתכלות שלנו לתת אותו מהחיים כאילו...
לא, לא, לא. אנחנו מבקשים את הטוב, נכון אמרנו? אנחנו לא רוצים שיהיו בעולם איסורים. אנחנו מבקשים בתפילה שלא יהיו איסורים. אנחנו לא רוצים, לא מבקשים את המורכבויות. אבל עם כל זה שאנחנו מבקשים את הטוב, אנחנו יודעים שבעולם הזה יש מורכבויות. וככל שתסתובבי בעולם, אז יותר תרגישי את זה. אני אספר סיפור, אבל אני לא רוצה להקריא.